שאצל כולנו עין במר בוכה ולב שמח. כולנו עדים לסערה הציבורית סביב עסקת החטופים. היה אפשר לראות את זה גם בהפגנות בדרך לכאן לאולפן, אלה שבעד ואלה שנגד. ולכל צעד יש טענות כבדות משקל שקשה מאוד להתמודד איתן. לכן מצד אחד הלב שמח על אחינו ואחיותינו שיחזרו לחיק משפחותיהם, כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, וכל ישראל ערבים זה לזה. זו שמחה אמיתית והתרגשות גדולה, אבל מצד שני עין במר בוכה על חיילינו הגיבורים שנפלו בקרבות, מנשרים קלו, מאריות גברו, כדי להציל את עם ישראל, ובני המשפחות שלהם שלא מוצאים נחמה, ענייה סוערה לא נוחמה, והפצועים שמתמודדים עם מצבים קשים מאוד, ועל אחינו החטופים שעדיין נשארים שם, לא יודעים מתי יחזרו. וגם עין במר בוכה, כי לא יודעים מה ילד יום. המחירים של עסקה כזו הם באמת בלתי נתפסים. חס ושלום, אויבינו יאמרו ידינו רמה, אל תגידו וגעת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. אבל אנחנו בטוחים בישועתו של הקדוש ברוך הוא, צור ישראל וגואלו, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, שהוא לא יעזבנו ולא יתשנו, כי לא יתוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב, יכה באויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, מכת חרב והרג ואבדן, ישיב להם שבעתיים אל חיקם, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע, הוא ירים את קרן ישראל ויחיש את גאולתנו ואת פדות נפשנו, וכמו שנקרא השבת, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. מטבע הדברים, הרבה מאוד אנשים מתחבטים ושואלים את עצמם, מה אומרת ההלכה במצב כל כך רגיש? במיוחד ששומעים כל מיני דעות לכאן ולכאן, וכל צד מציג מקורות ונימוקים מדברי התלמוד והפוסקים, ובעיקר שאנחנו רואים שנציגי הציבור שלנו תומכים בעסקה הזו, ומאחוריהם עומדים גדולי התורה כמובן, ונשענים על התשובה המפורסמת של מרן זכר צדיק לברכה בעניין הזה. מן הסתם הרבה מבקשים לדעת את היסודות הבסיסיים, לפחות בבחינת דע מה שתשיב, אם לא בשביל להשיב לאחרים, כי באמת אין עניין להיכנס לפולמוס בעניין הזה, לפחות מה שנשיב לעצמנו, כי יש טענות קשות מאוד שכל אחד מרגיש אותם. והאמת שאני מוכרח לומר שהתלבטתי מאוד אם לעסוק בזה, הרי זה עניין שמסור ביד מומחי הביטחון וביד גדולי התורה, אחרי שיש בפניהם את כל הנתונים ואת כל החישובים, והם אלו שיכולים להכריע. אנחנו באמת יודעים מעט מאוד בתוך מכלול השיקולים, ובכלל אנחנו משתדלים לעסוק בחלק הזה של התוכנית בעניינים הלכתיים מעשיים שנוגעים לכל אחד מאיתנו. אבל באמת יש ציפייה גדולה להבין את הגישה של מרן זכר צדיק לברכה בכל הסוגיה הזו, ולכן אנחנו לפחות נציג את הצדדים והשיקולים שעמדו בפני מרן בפעם הראשונה שהוא נדרש לשאלה הזו במבצע אנטבה לפני כמעט 49 שנים, בשנת תשין למד וב. כפי שאתם יודעים, מטוס שהיה בדרך מפריז לישראל נחטף על ידי מחבלים. היו בתוכו 104 יהודים. המחבלים העבירו אולטימטום לממשלת ישראל לשחרר 40 מחבלים בתוך 48 שעות. אז הדרישות שלהם היו צנועות יחסית. אחרת, הם יוציאו להורג את בני הערובה. ראש הממשלה דאז יצחק רבין ביקש את חוות הדעת של מרן, האם מותר לשחרר מחבלים כדי להציל את החטופים. מרן כינס אז דיון מיוחד יחד עם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך והגאון הרב אלישיב והגאון רבי בן ציון אבא שאול ועוד מגדולי הרבנים, ובסופו של דבר הגיעו להכרעה, ומרן כתב תשובה ארוכה שנתפסה מאוחר יותר ביבי עומר חלק י' בחלק חושן משפט סימן ו', ושם הוא דן בנושא הזה מכמה היבטים. אנחנו יודעים מה הערך של מצוות פדיון שבויים. חז"ל אומרים במסכת בבא בתרא בדף ח', פדיון שבויים מצווה רבה היא, חרב קשה ממוות ורעב קשה מחרב, אבל שבי קשה מכולם, דכולו יתנאו בה. הגויים עושים בשבוי מה שרוצים, אם למוות, אם לחרב ואם לרעב. והתוספות שם כותבים שזה פשוט שמותר למכור ספר תורה בשביל מצוות פדיון שבויים. והרמב״ם כותב, אין לך מצווה גדולה כמו פדיון שבויים. מעבר לזה שיש לנו גם ציווי בתורה, לא תעמוד על דם רעיך, חייבים לעשות כל מה שאפשר להציל את מי שנמצא בצרה. מצד שני, יש לנו משנה במסכת גיטין בדף ממה, אין פודים את השבועים יותר מכדי דמיהם. לא פודים שבועים יותר מהשווי שרגילים לפדות שבועים מפני תיקון העולם. שלא ייגרם מצב שהגויים ימסרו נפש לקחת יהודים בשבי, כי הם יודעים שאנחנו מוכנים לעשות הכל לשחרר אותם, אפילו לשלם ביוקר גדול. זה נפסק להלכה ברמב״ם ובשולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשנות בית סעיפי. לכאורה, גם כאשר משחררים מחבלים, בטח בכמות גדולה ומשמעותית כמו שמדברים, זה נותן פתח, זה מעורר מוטיבציה לעוד חטיפות חס ושלום. אבל תשמעו דבר מעניין. הגמרא מספרת במסרת גיטין בדף נ"ח מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהלך לכרך גדול ברומי ואמרו לו, יש כאן ילד אחד בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי וקבוצותיו סדורות לו טלטלים, תבדוק, אולי יש אפשרות לשחרר אותו. הלך רבי יהושע בן חנניה ועמד על פתח בית האסורים ואמר כאילו לעצמו, פסוק בישעיה, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? והנה אותו ילד עונה את המשך הפסוק, הלא אדוני זו חתנו לו, ולא אהבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. אמר רבי יהושע בן חנניה, מובטחני בו שיהיה מורה הוראות בישראל, ונשבע, לא אזוז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שקובעים עליו. וכך היה, הוא פדע אותו בממון הרבה, ולא ערכו הימים עד שהילד הזה הורה הוראות בישראל. מי הוא היה? רבי ישמעאל בן אלישע. מקשים התוספות, וכי רבי יהושע בן חנניה לא ידע שאסור לפדות שבועים יותר מכדי דמיהם, זה תיקון העולם. מתרצים התוספות, כשיש סכנת נפשות, פודים את השבועים גם ביותר מכדי דמיהם, כי אין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. תירוץ נוסף, כותבים התוספות, מי שהוא מופלג בחוכמה כמו הילד הזה, מותר לפדות אותו גם ביותר מהשווי הרגיל. בפסקי התוספות, שני התירוצים הללו מובאים להלכה. וכך פסקו כמה ראשונים, אין פודים את השבועים יותר מכדי דמיהם, הכלל הזה לא נאמר כשהם נמצאים בסכנה ממשית. זה פיקוח נפש שדוחה את כל התורה כולה. יש שבי שהוא בגלל ממון, אין שם סכנת נפשות, בזה לא פודים יותר מכדי דמיהם, אבל כשיש סכנה פודים גם ביותר מכדי דמיהם. כך כתבו כמה ראשונים. המהרש"ל מוסיף שהוא שמע על מהר"ם מרוטנבורג שהיה בבית האסורים, והקיסר טבע סכום עצום של 20,000 מרק כדי לפדות אותו. והתלמיד של מהר"ם מרוטנבורג, הראש, רבנו אשר, אסף את כל הכסף. ובכל זאת, המהר"ם לא הסכים להשתחרר, ואחרי 7 שנים הוא נפטר שם בכלא. מסביר המהרש"ל, כיוון שהמהר"ם היה מופלג בחוכמה ולא הניח כמותו בדורו, היה מותר לפדות אותו בכל ממון שבעולם. אבל כנראה הוא סבר שאם יפדו אותו בסכום עצום כזה, השלטונות יתחילו לקחת בשבי את גדולי הדור, עד שלא יספיק הממון של כל הגולה לפדות אותם, ותשתקח התורה מישראל. לכן הוא אמר בדרך הוראת שעה שלא יפדו אותו. באמת, כותב המהרש"ל, מאז כבר לא היו לוקחים את גדולי התורה בשבי. על כל פנים, זו הסכמת רוב האחרונים, שבמקום סכנה פודים שבועים גם ביותר מכדי דמיהם, במיוחד שהמחבלים הארורים הללו עושים מה שהם יכולים להשמיד, להרוג ולאבד, חרבם תבוא בליבם וכשתותם תישברנה. הם לא צריכים עידוד בעניין הזה. לכן במקרה של סכנת נפשות ממש, ואנחנו יודעים שהחטופים נמצאים בסכנת נפשות ממש, בכל רגע נתון יש מהם שלדאבוננו מתו שם בשבי, לכן מותר לפדות שבועים גם ביותר מכדי דמיהם. אבל יש עוד טענה, והיא טענה קשה הרבה יותר מהראשונה. הרי מתברר שאותם מחבלים, או חלק גדול מהם, חוזרים לסורם, ככלב שב על כאו, כסיל שונה בעיוולתו. אם כן, איך אפשר לשחרר אותם כדי להציל חטופים ולהכניס אנשים אחרים בסכנה? וכי דמם של החטופים סמוק יותר מדמם של אחרים? קשה להתמודד עם השאלה הזו, ובאמת רק מומחי הביטחון יכולים להכריע בעניין הזה בהתאם למציאות העכשווית. אבל אנחנו נזכיר את ההתייחסות של מרן להיבט הזה בתשובה שלו אז בעניין מבצע אנטבה. רבותינו אומרים בתוספתא במסכת תרומות, חבורה של בני אדם שאמרו להם הגויים, תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו, ואם לא, אנחנו הורגים את כולכם. מה הדין? יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. אלא אם כן הם מבקשים מישהו מסוים, כגון שבע בן בכרי, זה מסופר בשמואל ב', שהוא מרד בדוד המלך ואחד דתו להמית. אם כבר נגזרה עליו מיטה, אז מותר למסור אותו כדי להציל את כולם. אבל באופן אחר, שהגויים אומרים, תנו לנו אחד מכם שנהרוג אותו, ואם לא, אנחנו הורגים את כולכם, יהרגו כולם ולא ימסרו נפש מישראל. כך פוסק הרמב״ם בפרק ה' מלכות יסודי התורה הלכה ה'. לכאורה, היה מקום לומר, גם בנושא עסקת חטופים, כיוון שבשחרור המחבלים מכניסים בספק סכנה אנשים אחרים מישראל, זה כמו שמוסרים אותם למיטה, חס ושלום, כדי להציל את החטופים. אתה מוסר אדם אחד כדי להציל את כולם. אולי נאמר, יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. אבל כפי שכולם מבינים, הנידון שלנו לא דומה למקרה הזה שמובא בתוספתא. חז"ל דיברו באופן שהגויים דורשים למסור להם ממש נפש מישראל. זו פעולה אכזרית, כמו להרוג אותו בידיים. תנו לנו אותו שנהרוג אותו, ואז נציל את כולכם. לשפוך דם נקי כדי להציל את עצמם, זה ודאי אסור. יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש מישראל. אבל בנידון שלנו, אם משחררים מחבלים, לא עושים פעולה ישירה של רצח. הפעולה היא הצלה. המעשה הוא מעשה הצלה של החטופים. רק יש חשש שתתעורר סכנה כתוצאה מהשחרור. זה רק ספק. אולי נוסף גם הוא על צרינו. אבל אולי יצליחו למנוע אותם. אולי יחסלו אותם קודם שהם יצליחו לבצע את זממם. אם כן, אין ספק מוציא מדי ודאי. החטופים עומדים בסכנה ודאית, בלי ספק. השחרור של המחבלים נועד להציל אותם. בהלכות פיקוח נפש, אתם יודעים, צריכים לפעמים להכריע בשאלות בלתי אפשריות. להכריע בין שני מצבים גרועים מאוד. יש בהלכות מלחמה הרבה שאלות מהסוג הזה. והכלל הוא, ודאי פיקוח נפש גובר על ספק פיקוח נפש. ועדיין, אנחנו צריכים לדון בשאלה נוספת. גם אם השחרור של המחבלים יוצר רק ספק סכנה, וכי מותר לאדם להיכנס לספק סכנה כדי להציל אחרים מוודאי סכנה? למשל, אדם רואה את חברו טובע בים, לא עלינו. הוא רוצה להציל אותו. הוא יודע לשחות, אבל הים סוער מאוד. צריך להיכנס לספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה? יכול להיות שהוא ייכנס לתוך הים, ושניהם יחד צללו כעופרת ומים אדירים. הוא נכנס לספק סכנה כדי להציל מישהו מוודאי סכנה. זה מותר? מרן הבית יוסף בחושן משפט בסימן תפקביו מביא בשם הגאות מימוניות מה שמובא בירושלמי, שכן, אדם צריך להכניס את עצמו לספק כדי להציל את חברו מסכנה ודאית. אין ספק מוציא מידי ודאי. אבל השולחן ערוך והרמה השמיטו את הדין הזה. מסבירים שם האחרונים, כיוון שהפוסקים, הריף והרמב״ם והראש והטור לא הביאו את הדין הזה, לכן גם השולחן ערוך לא מסכים לזה להלכה. ויש לזה הרבה ראיות. אסור לאדם להיכנס לספק סכנה כדי להציל מוודאי סכנה. כותב הרדב"ז בתשובה, מי שמתחסד להכניס את עצמו בספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה, הוא חסיד שוטה, כי הספק שלך עדיף מהוודאי של החבר שלך, ככה אמרה התורה, וחי אחיך עמך, דורשים חז"ל במסרת בבא מציעא בדף ס"ב, חייך קודמים לחיי חברך. לפי זה, איך מותר לשחרר מחבלים כדי להציל את החטופים? נכון שהחטופים בוודאי סכנה, אבל השחרור של המחבלים הוא ספק סכנה. אסור להיכנס לספק סכנה כדי להציל אחרים מוודאי סכנה. אחת התשובות שכותב מרן בעניין הזה, שיש הבדל בין מצב שהוודאי סכנה והספק סכנה עומדים בפנינו בנקודת הזמן העכשווית, אז אסור להיכנס לספק סכנה, אפילו להציל מישהו מוודאי סכנה. אבל כאשר כל מה שיש לפניך עכשיו זה רק הוודאי סכנה, הסכנה הוודאית היא מיידית, לא בעוד זמן, והספק סכנה הוא דבר עתידי, לא מיידי, במקרה כזה נכנסים לספק סכנה כדי להציל מוודאי סכנה. ודאי סכנה עכשווי גובר על ספק סכנה עתידי. בנידון שלנו כולם יודעים שהחטופים נתונים במצב פיקוח נפש מיידי, או בגלל התנאים שהם מוחזקים בהם, או בגלל המרצחים שעלולים לפגוע בהם בכל רגע. אם כן, זה ודאי פיקוח נפש עכשווי מול שחרור המחבלים, שהוא ספק פיקוח נפש עתידי. עכשיו, זה באמת קשה מאוד לעיכול. זה באמת לא קל. הרבה טוענים, ובצדק, הנה המחבלים שהשתחררו בעסקאות, הם אלו שהביאו את האסון בשביעי באוקטובר. הם המיתו עלינו שואה. אז איך אפשר לחזור על הטעות הזו? אבל בעניין הזה, אי אפשר להאשים את ההלכה. ההלכה לא כשלה. הכישלון היה במחוזות אחרים, שעצמו עיניים, שהלכו שולל אחרי כל מיני תיאוריות. אבל מצד ההלכה, אין דבר שעומד בפני פיקוח נפש, כשהוא ודאי ומיידי. וכמו שאמרנו, בהלכות פיקוח נפש, יש הכרעות בין מצבים שהם באמת בלתי אפשריים. כמובן שצריכים להכיר את המציאות שעומדת בפנינו, ויש עוד הרבה נידונים ושיקולים שמסורים ביד מומחי הביטחון, אבל אלו היו הנימוקים המרכזיים שעמדו בפני מרן בזמן מבצע אנטבה. וגם היום, העניין הזה מסור גם ביד גדולי ישראל. יש להם את האחריות ואת הכתפיים הרחבות ואת המבט הנכון על נושא כל כך סבוך, ויש כאן נקודה נוספת שהיה אומר מרן זכר צדיק לברכה. קל מאוד לדבר, קל מאוד לתת עצות ולהצהיר ולהתנגד כשהאחריות לא מוטלת עליך, שלא אתה זה שצריך להכריע. ומרן שנדרש לשאלות הללו בכמה הזדמנויות, הייתה אחריות שמוטלת עליו. לא דומה מי שיש עליו אחריות למי שאין עליו אחריות. פעם סיפר מרן שאחרי מלחמת יום הכיפורים, כשהוא עסק ביתר העגונות, קרוב לאלף עגונות שהותירה המלחמה הזו, נשים שהבעלים שלהן לא חזרו, הוא היה יושב יום ולילה על כל תיק, על כל מקרה, וחוקר ודורש ומקבל עדויות קשות מאוד, וכל מיני פרטים קוראי לב, עד שהוא התיר את כל העגונות, כדת וכהלכה. יש ביתר עגונות מושג שנקרא תרי רובה, כשיש צירוף של שני מקרים שהתרחשו, שבכל אחד מהמקרים רוב הסיכויים שהבעל כבר מת, אז יש בסיס להקל. תרי רובה, חז"ל לא הקלו במקרה אחד, אבל שיש שני מקרים שבכל אחד מהם בפני עצמו רוב הסיכויים שהבעל מת, זה נקרא תרי רובה, להתיר את האישה להינשא. ומרן היה מתיר, בין היתר, על פי תרי רובה. ואז חכם אחד העיר למרן שהחזון איש מחמיר בתרי רובה בעניין עגונות. הוא לא סומך על זה. אמר לו מרן, אם הגאון החזון איש היה יושב בבית דין והעגונות היו באות בפניו, הוא לא היה מחמיר. גם הוא היה מורה להתיר. מי שהדבר מוטל עליו, שאחריות על הכתפיים שלו, ממשכן את נפשו כדי למצוא פתח להתיר. מי שאחריות לא עליו, קל לו מאוד להימנע, להחמיר, ואידך זיל גמור. ואנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא, שיתקן את המנהיגים בעצה טובה, ולא תצא תקלה מתחת ידם, ונזכה לראות את אחינו החטופים בריאים ושלמים, וכל חיילינו יחזרו לחיים טובים ולשלום, עטורים בחתר ישועה ובעטרת ניצחון, ושבו בנים לגבולם.